סוכה, דף חפתת, מתחילים בעזרת השם, דף חפחת עמוד ב' במשנה למטה. איש עסקים, טס למדינה רחוקה, שם בנמל התעופה הוא מחפש רכב, שיקח אותו לפגישה עסקית עם איזה מנכ״ל ענק של חברה גדולה, רוצה לסכם איתו, לסגור איתו חוזה, לייבא משם, להוציא מוצרים לכל העולם, לקנות במחיר זול, למכור ב... יוקר, ולהתפרנס, להתעשר. מחפש איזה רכב, מונית, רכב סחור, רכבים ברמה מאוד מאוד נמוכה. הוא רגיל, איפה שהוא גר, במכונית יוקרתית, פה אין רכבים מהסוג הזה. הוא הולך מפה לשם, מחפש, הוא לא מוצא. עד מה הוא יישאר בנמל התעופה? הוא חייב לנסוע לפגישה העסקית, אמנם הדרך הזאת תהיה קצת לא נעימה, אבל הוא ייפגש עם העשיר, יחזור הביתה העשיר פי כמה וכמה יותר גדול, יוכל לקנות חנייה שלמה של רכבים בבית. הוא מגיע לפגישה, איזה כיסא לא נוח, הוא רגיל בכיסא מנהלים, נוח מאוד, מרופד, יוקרתי, הוא לא יישב על הכיסא שהציעו לו, מה שהציעו לו יישב. הוא רעב מהדרך, כבר במטוס אולי מסוגל להסתכל על האוכל שהציעו לו שם, זה לא האוכל שהוא רגיל. האוכל של המטוס הוא די טוב, אבל הוא רגיל לאוכל יותר טוב. הוא רעב, הוא רוצה לאכול משהו. אין בכל האזור מסעדה שהמאכלים שם כל כך טובים כמו שהוא רגיל אליהם בבית, אז הוא לא יאכל. מה שהציעו לו שם הוא יאכל. הוא בסך הכל אורח כאן. עוד מעט הוא יסיים את הפגישות העסקיות, הוא יעשה עסקאות מוצלחות, הוא יהיה עשיר עצום פי כמה וכמה, ואז הוא יוכל להרשות לעצמו מעדנים ורמת חיים פי כמה וכמה יותר גדולה. פה הוא בסך הכל הרעי, זה לא המקום הקבוע שלו. אחד מהיחידים בהיסטוריה שזכה לתואר הקדוש, זה היה דרשן בבית מדרשו של הארי הקדוש, מי היה נותן את הדרשות בבית הכנסת שם בצפת? האלשך הקדוש, רבי משה האלשך, הוא חיבר ספר תורת משה על התורה. הוא כותב בספר ויקרא פרשת אמור, פרק כ"ג פסוק ל"ד. הוא מקשה קושייה עצומה. תגיד, למה החג הזה נקרא חג הסוכות? למה לא קוראים לו חג הלולבים, חג האתרוגים, חג ההדסים או חג הערבות? או חג ארבעת המינים? למה דווקא חג הסוכות? זאת רק מצווה אחת מתוך המצוות שמקיימים בחג הזה. למה בחרו דווקא במצווה של סוכה? על שמו לקרוא, על שמה לקרוא לחג, חג הסוכות. מבאר האלשך הקדוש. הסיבה שעשה הקדוש ברוך הוא עיקר החג מישיבה בסוכות, הסיבה היא כי כל כישרון המעשה וצדקת כל צדיק. אתה רוצה להיות צדיק? אתה צריך לשום אל ליבך, לשום אל ליבו את מה שהמשנה כאן אומרת. אומרת המשנה, כל שבעת הימים של חג הסוכות, אדם עושה סוכתו קבע, וביתו שהוא שם גר כל השנה, ארעי, כותב האלשך הקדוש. כי בזה שאדם יוצא שבעה ימים מהבית לסוכה, החי ייתן אל ליבו, שזה שהוא עכשיו יוצא מהבית אל הסוכה, אין זה כי אם רמז הרומז על הארץ ועל הדרים עליה. לכל אלה שגרים פה בעולם, ייתנו אל ליבם כי זאת תורת האדם. והוא כותב את המילים הבאות, יהיו עיניו פקוחות לראות. מה? על העולם הזה, כי אין זאת דירת קבע, העולם הזה, כי אם בעולם העליון, וביום היוולדו, יצא מדירת קבע, הוא כעת אורח בעולם הזה, הוא בא אל דירת הארעי, לכן הוא יושב כאן בסוכה, כדי לרמז לו, כן, כל הישיבה שלך פה בעולם הזה, זה כמו סוכה, זה דירת ארעי, זה לא הבית הקבוע שלך פה, הבית הקבוע של האדם, זה בעולם הבא, אנחנו באים לפה לעשות פגישות עסקיות, ללמוד תורה, לקיים מצוות, ועל ידי זה לזכות, לחלק טוב הצפון לצדיקים בעולם הבא. ועל זה באמת אומרת המשנה, שבאותם שבעת ימים שאדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי, אגב, למה בדיוק שבעה ימים? אז הוא מבאר שם, שהרי ימי שנותינו 70 שנה, כך אומר דוד המלך בספר תהילים, אדם חי ככה חיים טובים בעולם הזה 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, מקווים להגיע עד 120, אבל החיים ככה של עיקר החיים פה בעולם זה בערך 70-80 שנה. זה מרמז, שבעת ימים שחג הסוכות כנגד אותם ימי שנותינו בהם 70 שנה. אז כל אותם שבעת ימים אדם עושה, כמובן, יושב בסוכה כדי לדעת שאנחנו נמצאים פה בעולם כדירת ארעי, כדי לצבור תורה ומעשים טובים לעולם הבא. אבל בפשטות המשנה כאן מלמדת אותנו, שעיקר המגורים של האדם בימי חג הסוכות יהיו בסוכה. בגמרא תביא כמה דוגמאות לזה. עכשיו המשנה עוסקת בנושא נוסף. הרי אדם שמצטער בסוכה, פטור מן הסוכה. ואם פתאום ירדו גשמים בסוכה, הוא לא חייב להישאר שם. אבל אם זה רק כמה טיפות, אז הוא יכול להמשיך להישאר בסוכה, זה לא מפריע לו. מימתי מותר לאדם לפנות ולצאת מהסוכה לבית, כי הוא מצטער מחמת הגשם? כשיורדים כל כך הרבה גשמים, שזה נכנס לו לתוך האוכל, מי שתסרח המקפא, מי שמתקלקל תבשיל כפוי שהוא לא אב ולא רך, אבל אם יורדים גשמים בחג הסוכות, זה לא סימן טוב. משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא לשרת את רבו, למזוג כוס לרבו, ורבו לא מרוצה ממנו. שפך לו קיטון על פניו, להראות שהוא לא מעוניין בשירות של אותו עבד. תחילת המשנה למדנו, שבשבעת הימים של חג הסוכות, הסוכה זה הדירת קבע של האדם. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, כל שבעת הימים של חג הסוכות אדם עושה סוכתו, קבע וביתו ארעי. באיזה צורה הוא עושה את זה? כיצד? היו לו בבית כלים נעים, לא משאיר אותם בבית, אלא, אז הסוכות שלהם יהיו על הגג, מעלן לסוכה. יש לו מצאות נאות, מעלן לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה. מה פירוש מטייל בסוכה? אז יש על זה שלושה פירושים. פירוש אחד כותב יסוד ושורש העבודה, בשער האיתנים, אות י' ב', כפשוטו, לטייל, ללכת, לחזור, שילך הלוך ושוב בתוך הסוכה. פירוש אחר אומרים שזה מלשון תלולה, תלולה זה מכוונה לשחק. לשחק בסוכה. עוד הסבר אומרים שזה מלשון צל, תולה, דהיינו שישב בצל הסוכה, ככה בצלילות הדעת, במנוחת הנפש, כל הרעיון הוא שהוא יהיה בסוכה, אם כל פעם שצריך קצת להתבונן, קצת לשבת, קצת מנוחה, שיעשה את זה בסוכה. ידאג לעצמו שהסוכה יהיה לו מקום נוח, וכך הוא יוכל את כל הזמן שהוא מעביר, שיעביר את הזמן הפנוי שלו, כמובן בלימוד התורה, אבל גם שאר העניינים, הוא צריך קצת להיות עם המשפחה, להיות עם הנכדים, יעשה את כל הדברים, עם הילדים, עם ההורים, לא משנה, כל אחד כפי המצב שלו כעת בחיים, יעשה את האסיפות המשפחתיות, את כל העניינים, לעשות אותם דווקא בתוך הסוכה. מנין מילי, מנין אנחנו למדים שלא רק לאכול ולשתות בסוכה, אלא רוב העניין, העיקר המגורים של האדם שיהיה בסוכה. איתנו רבנן הפסוק אומר בסוכות, תישבו שבעת ימים, כמו מגורים, כמו אדם שיושב, הכוונה גר, כן תדורו, מכאן, כמו שאדם בבית, מה שאדם היה עושה בבית, כעת הוא יעשה את זה בסוכה. מכאן אמרו, כל שבעת ימים של חג הסוכות, עושה אדם סוכתו קבע, וביתו ארעי. כיצד? היו לו כלים נעים, מעלם לסוכה, מצאות נאות, מעלם לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה. כאן מוסיפה הברייתא, הוא משנן את לימודו בסוכה. אז אנחנו מבינים שהכוונה גם לדברים שתלויים בסברה, כמו גמרא וכדומה, שואלת הגמרא איני וכי אפשר ללמוד דברים עמוקים בסוכה, ואמר רבה, ללמוד מקרא, פסוקי תורה, או נביאים, כתובים, זה אפשר לעשות בסוכה. ומתנה, משניות, הלכות, שאדם הדברים שגורים על פיו, במטללתה, יכול לעשות אותם בסוכה. ותינויי, אבל ללמוד את טעמי המשנה, גמרא, דברי האמוראים, דברים שתלויים בסברה, דברים עיוניים, זה, אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה בר ממטללתה, יכול לשבת בבית מדרש וללמוד ביישוב הדעת, כדי שיוכל ללמוד יותר טוב. רואים מפה אגב, כמה שהמעלה של סוכה היא כל כך גדולה, שאין לנו שום השגה, המעלה של לימוד תורה בהבנה ברורה ובשקיעות גדולה קודמת לזה. זאת אומרת, אם אדם בשביל לעסוק בתורה כמו שצריך, הוא לא טוב לו בסוכה, צריך לעשות את זה בבית, יכול לעזוב את הסוכה רק בשביל ללמוד תורה, כי לימוד תורה חשוב יותר. בכל אופן, רואים מפה שאת העיון אפשר לעשות מחוץ לסוכה. אז למה הברייתא הקודמת אמרה משנן בסוכה? עונה הגמרא, נכון, יש שני סוגי לימודים, לא קשה, זה לא סותר. מה שהברייתא אמרה שמשננים בסוכה, מדובר במגרס, כשהוא לומד גמרות שהוא בקיא בהם כבר, והוא רק משנן אותם. מה שאפשר לצאת מהסוכה, ולא חייבים ללמוד דווקא בסוכה, בעיוני, להתבונן בטעמים, בטעמי הדברים. זה, אם אדם קשה לו לעשות בסוכה, הוא יכול לעשות את זה גם בבית המדרש. וכמו שמצינו שיש הבדל בין לימוד של לשנן דברים ידועים, לבין לימוד של עיון והתעמקות, כי דרבה ורמי ברחמה, ככה הגרסה, כי אבוקיימי מקמי דרב חיסדה, כשהם היו יוצאים מהשיעור של רב חיסדה, אחרי שהוא לימד אותם, מרעת בגמרא בעד הדעת, הם היו משננים מהר את כל מה שהם למדו ממנו, את הדברים הפשוטים, מה אסור, מה מותר וכדומה, והדר, אחרי שהם סיימו לשנן טוב את מה שהם למדו, את הנתונים, אחר כך מעייני בסברה, הם היו לומדים להבין את טעמי הדברים. להתבונן אם יש קושיות ומה התירוץ. אמר רב ההלכה, מנהי משתייה, שאדם משתמש עם כלים של שתייה, כוסות למשל, הוא שתה, סיים לשתות, הכוס מרוקנת. הוא יכול להשאיר אותה במטללת, בסוכם. למה הוא ישתה עם זה אחר כך עוד פעם, זה לא מאוס. אבל מנהי מייחלה, כלים של אוכל שהוא סיים לאכול בהם, אין הרגילות להשתמש בהם שוב ושוב, אז זה מאוס להשאיר את זה בסוכה. לכן, בא ממטללת, צריך כמה שיותר מהר להוציא את הכלים האלה מהסוכה, כי הסוכה צריכה להיות מכובדת, לא להשאיר שם דברים מאוסים. חצבה זה כד חרס ששואבים בו מים, ושחיל זה דלי מעץ, הם דברים שלא רגיל להביא אותם במקומות ככה מכובדים, יוקרתיים, צריך להוציא אותם בר ממטללתה, להוציא אותם מחוץ לסוכה. ושרגה, נר של חרס, אז יש כאלה אומרים במטללתה שאפשר להשאיר את זה בסוכה, ואמרי לה בר ממטללתה להוציא את זה מחוץ לסוכה. וזה לא מחלוקת, לא פליגי, אלא מתי מכניסים את השרגה, הכוונה נר, כן? מתי מכניסים נר מחרס לסוכה? בסוכה גדולה. מתי אסור להכניס נר מחרס לסוכה? מדובר בסוכה קטנה. סוכה שהיא שבעה טפחים על שבעה טפחים. למה? מה ההבדל? אז יש על זה כמה הסברים. ההסבר של תוספות, חוששים בסוכה קטנה, שאם הוא יכניס נר לתוך סוכה כזאת של שבעה טפחים על שבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, אולי חלילה הנר יתפס בעצים של הסוכה, וחלילה וחס יסרף לו הסוכה. הריטווה מסביר שאם יש לו סוכה קטנה והוא עוד מכניס נר, אז הוא, כל מה שמסביב הנר הוא לא יכול להשתמש בו, כי הרי הוא מפחד שהדברים יישרפו, אז הוא קצת מתרחק, אז כמה מקום כבר נשאר לו בסוכה. והמאיר מוסיף על זה שברגע שהוא שם את הנר בעצם מתמעט חלק מהמקום שבסוכה, כי הוא צריך להתרחק מהנר, אז בעצם כמה מקום כבר נשאר לו. אז לפי כל ההסברים האלה אין משמעות דווקא לזה שזה נר מחרס, אלא כל נר. אבל הבח בסימן תף ריש למתת אומר, שמדברים פה דווקא בנר מחרס, שמאוס להכניס אותו לתוך סוכה. אבל אם זו סוכה קטנה, זה מאוד בולט, הנר הזה. אבל אם זו סוכה גדולה, אז לא כל כך שמים לב לנר כזאת, נר כזה מחרס, לכן מותר. במשנה למדנו שברגע שירדו גשמים, האדם מצטער להישאר בסוכה, מותר לו לצאת מהסוכה. כמה גשמים, אם הם יורדים, כבר אפשר לצאת מהסוכה. ירדו גשמים, אז במשנה אמרנו ממתי מותר לפנות מהסוכה, מי שתשרח מקפה, התבשיל שהוא אב, תנה, מי שתשרח מקפה, המקפה אפילו של גריסים שמתקלקלים בקצת גשם, כבר ברגע שירדו כמויות כאלה של גשמים וזה מצייר אותו, מותר לו לצאת מהסוכה. מספר את הגמרא, אביי, אבא קייטיב, קמי דרב יוסף במטללתא. ישב אביי לפני רבו רב יוסף בסוכה. נשיב זיקה וקמי תציבותא, הרוח נשבה, והביאה כל מיני כיסמים כאלה לתוך הסוכה, נשרו מהסכך לתוך האוכל. אמר לו רב יוסף, פנו לי מעני מאחי, תפנו את הכלים מפה, אני רוצה לצאת מהסוכה. אמר לי אביי, זה לא שירדו פה גשמים, ואתנן שתשרח המקפה, במשנה אמרנו, כשיורדים גשמים אפילו, רק מתי שזה ממש מקלקל את האוכל אפשר לצאת מהסוכה, לא כשקצת יורדים כיסמים מהסכך, כבר, וזה עדיין לא מזיק לאוכל, כבר מותר לצאת מהסוכה. אמר לי, אז רבי יוסף ענה לאביי, זה מאוד תלוי לפי כל אדם, לפי מה שהוא אדם. לדידי, שאני ענין דעת, ענין הדעתי, הוא היה הסתניס, הוא לא יכול לסבול שהאוכל שלו אפילו קצת מאוס, כמי שתשרח המקפא דמי לי. גם כשקצת קסמים נפלו לו לתוך האוכל, זה כבר נקרא אצלו כמו שהמקפא כבר נרטבה במידה הרבה גשמים, ובמצב כזה הוא כבר לא מחויב לשבת בסוכה. תנו רבנן, היה אוכל בסוכה, ובאמצע שהוא יושב בסוכה ירדו גשמים. ולכן, הוא פטור מהסוכה. הסוכה היה בראש הגג, התחיל לרד גשמים וירד לבית, והמשיך שם את הסעודה. אפילו שפסקו הגשמים, אין מטריחים אותו לעלות חזרה לסוכה, עד שיגמור סעודתו. ולא יהיה יורד עולה, יורד עולה. הנה, הפסיק הגשם, טוב, בוא נחזור. התחיל הגשם, בוא נרד. אלא ברגע שהוא ירד באמצע הסעודה, מסיים את הסעודה מחוץ לסוכה. אדם הלך לישון בסוכה, והתחיל לרד גשמים. היה ישן תחת הסוכה, וירדו גשמים, וירד. הלך לישון בבית. אין מטריחים אותו לעלות חזרה לסוכה. עד מתי? עד שיהיה אור. מה הכוונה עד שיהיה אור? היא באה אלו, יש שתי משמעויות. עד שיהיה אור עם עין, עד שהוא מתעורר, דיינו אם הוא מתעורר פתאום, והוא רואה שהגשם הפסיק, הוא חייב לרדת לסוכה, אפילו שזה באמצע הלילה, או עד שיהיה אור עם א', עד שיהיה אור, עד שיהיה עמוד השחר. אבל אם הוא יתעורר באמצע הלילה, ועדיין לא נהיה אור, הוא יכול להמשיך לישון בבית. עונה הגמרא תשמע, עד שיהיה אור ויעלה עמוד השחר. למה צריך להיות כתוב עד שיהיה אור ויעלה עמוד השחר? עמוד השחר נהיה כבר אור. אלא נתרתי, מה צריך גם אור וגם עמוד השחר, יש שניהם אותו דבר, אלא אם עד שיהיה אור עם עין, עד שהוא מתעורר וגם יעלה עמוד השחר, ודווקא אז הוא חייב לחזור לסוכה. אבל אם באמצע הלילה הוא יתעורר, ועדיין לא עלה עמוד השחר, יכול להמשיך לישון. וגם אם עלה עמוד השחר, אם הוא עדיין יושן, לא חייבים להעיר אותו כדי שיחזור חזרה לסוכה. במשנה אמרנו, משל למה הדבר דומה, כשיורדים גשמים בחג הסוכות, לעבד שמה הוא בא סך הכל, למזוג כוס לרבו, ורבו שפך לו קיטון על פניו. הגמרא מסתפקת, מי שפך? אנחנו במשנה הסברנו את המסקנה, שהרב שפך את הקיטון על התלמיד, אבל בהתחלה חכמי הגמרא הסתפקו, מי שפך למי? האם, כמו שהסברנו, שהאדון אומר לעבד, שמע, אני לא מרוצה ממך, לא רוצה שתשרת אותי, ולא מוכן לקבל את הכוס מים, איך הוא שופך את זה, או שהעבד לא מספיק נזהר, ולכן הוא שפך קיטון של מים, האדון ביקש ממנו, לא תביא לי כוס מים, הביא כוס מים ולא ידע להיזהר, נשפך לו הכוס, וזה אומר שאנחנו לא, שכשהקדוש ברוך הוא מוריד לנו גשמים, זה אומר שאנחנו לא מקיימים את המצוות כמו שצריך. אומרת הגמרא תשמע, שזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא חלילה לא מרוצה מעבודה, והוא שפך את הכוס. לתניא, למשל עבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו רבו קיטון על פניו של העבד, ואמר לו אי אפשי בשימושך. כיוון שאנחנו מדברים על זה שכשיורדים גשמים בסוכה, זה סימן לא טוב, מביא הגמרא עוד כמה דברים שהם סימנים לא טובים. תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, אז הפירוש הפשוט, מה שמסביר הערוך לנר, הכוונה מה שאנחנו מכירים, ליקוי חמה, שהירח עומד בין השמש לעולם, ולכן המאור של השמש קצת נחלש. אז לפי הברייתא הזאת, סימן רע לכל העולם כולו. בגלל שהשמש לא כל כך מהירה, זה נקרא כאילו הקדוש ברוך הוא חיבה לנו את האורות כביכול. ליקוי המאורות. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, והניח פנס לפניהם שיהיה להם אור. כשכעס עליהם ואמר לעבדו, טול פנס מפניהם, תחבא להם את האור. זה מראה שהוא כועס עליהם. והושיבם בחושך. אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא מחליש את האור של השמש, זה מראה שחלילה וחס הוא כועס על כל בני העולם. ברייתא אחרת חולקת על הברייתא הקודמת. תניא רבי מאיר אומר, כל זמן שהמאורות לוקים ולא מאירים כמו שצריך, זה לא סימן רע לכל העולם כולו, כמו שראינו בברייתא הקודמת, אלא סימן רע רק לשונאיהם של ישראל, הכוונה בלשון הפוכה. לעם ישראל בלשון הפוכה, בלשון סגי נאור. למה בדיוק עם ישראל? מפני שעם ישראל מלומדים במכותיהם, שהקדוש ברוך הוא נותן, מייסר אותם כדי שילכו בדרך הישרה, כי הם חשובים בעיניו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, כל פעם כשיש איזשהו מידת הדין, אז הם הראשונים שצריכים לדאוג. משל לסופר שמלמד תינוקות, שבא לבית הספר שהילדים לומדים, ורצועה בידו, הם רואים שהוא בא והוא כועס, הוא רוצה עכשיו להניש. מי זה שדואג? הילדים. מי שרגיל ללכות בכל יום ויום, הוא דואג. אז אותו דבר, עם ישראל שהם רגילים שהקדוש ברוך הוא מכוון אותנו ומייסר, כאשר ייסר איש את בנו, אז במצב, בזמנים כאלה אנחנו הכי נזהרים לשמור על עצמנו יותר מכל הפעמים אחרות. אז אם כן, הברייתא הראשונה אמרה שליקוי חמה זה סימן לא טוב לכל העולם. הברייתא השנייה אומרת שזה רק לעם ישראל. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא נוספת שמביאה דעה שלישית. תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, כשיש ליקוי חמה, זה סימן רע דווקא לעובדי כוכבים. כשהלבנה לוקה, רק אז זה סימן רע לשונאים של ישראל בלשון הפוכה. למה? למה החמה זה על עובדי הכוכבים והלבנה זה על עם ישראל? מפני שישראל, לפי מה הם קובעים מתי ראש חודש, מונים את החודשים והשנים ללבנה. אז הם, כשהלבנה לוקה, זה סימן עליהם. ועובדי כוכבים, למי הם מונים? לחמה. לכן זה סימן בשבילהם. הרוך לנר מסביר, בעצם זה הרי תופעה מתוכננת. זה שיש ליקוי חמה או ליקוי לבנה, יודעים בדיוק מתי זה אמור להיות, לפי חשבונות מסודרים של אלה שבקיעים במהלכי הגורמי השמיים. אז מה פורש סימן לא טוב? זו מבארים שהוא, שבעצם זה זמן שאז מידת הדין חלילה מתוחה. מידת הדין חלילה מתוחה באותו זמן. וצריכים יותר לדאוג על המעשים. זה לא שזה אומר שעשו משהו לא בסדר ולכן הגיע אותו ליקוי, אלא שהליקוי הזה כשהוא מגיע צריך יותר להיות זהירים במעשים ובמחשבות ובדיבורים. עוד אומרת הברייתא, אם החמה לוקה במזרח, הרי השמש זורחת בצד מזרח ושוקעת בצד מערב, אז אם מיד כשהשמש זורחת אז יש את הליקוי, זה סימן רע ליושבי מזרח העולם. אם הוא לוקה במערב, בשקיעה, סימן רע ליושבי מערב העולם. אם הוא לוקה באמצע הרקיע, בחצות, סימן רע לכל העולם כולו, כי כולם קצת החשיך להם. עכשיו עוד סימן שאפשר לראות לגבי ליקוי חמה, אם פניו דומין לדם, פנים של המאור, של השמש, דומים לדם, אדום, חרב בא לעולם חלילה, שאז חלילה ישפך דם. אם פניו שחורות שדומים לסק, שעשוי מצמר של עיזים, המאור נהיה שחור, כזה שחור, בגוון שחור יותר, זה סימן שחלילה חיצי רעב באים לעולם, שזה משחיר את פני האנשים מרוב רעב. ואם פניו דומים גם לזו וגם לזו, גם לדם וגם לסק, אז חלילה חרב וחיצי רעב באים לעולם. אם המאור לקה בכניסתו, הכוונה כשהוא בא לשקוע, אז הסימן שפורענות שואה לבוא. לכן הוא המתין ללקוט עד שהוא מסיים, עד שהוא שוקע. הוא לא מיד בהתחלה כשהוא זרח לקה, אלא כל היום הוא לא לקה, רק בסוף לקה. זאת אומרת שיש עוד זמן, הפורענות חלילה שואה מלבוא. ואם לקה ביציאתו, ישר כשהשמש יוצאת אל הארץ, כבר אז היה את הליקוי, אז חלילה ממהרת לבוא, זה סימן שזה יותר מהר. ויש אומרים חילוף הדברים, יש אומרים בדיוק להפך. כשהחמה לוקה בשקיעתה, זה סימן שהפורענות ממהרת לבוא, שכבר אין זמן לשמש עוד, כי כבר היא תכף שוקעת. אז זה אומר שזה יהיה מיד. וכשהיא לוקה בזריחה, זה אומר שהפורענות שואה מלבוא, כי עכשיו השמש בקושי זרחה, יש לה עוד מספיק זמן. אם רק אז היא לוקה, זה אומר שיש עוד זמן עד שהפורענות שלא תגיע. מוסיפה הברייתא, ואין לך כל אומה ואומה שלוקה. תמיד כשיש איזושהי אומה שלוקה, שאין אלוהיה לוקה אימה, תמיד השר שלהם לוקה איתם ביחד. למשל, השר של אדום זה אותו סמך מם המפורסם. הוא לוקה איתם ביחד. שנאמר לגבי מכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, ובכל אלוהי מצרים גם בהם מעשה שפטים ביחד עם המצרים. מסיים את הברייתא, כל הסימנים האלה, לאומות העולם זה סימנים מוחלטים, סימנים לא טובים, אבל על עם ישראל זה בסך הכל בא לעורר אותנו לתשובה ומעשים טובים. אבל בזמן שישראל עושים רצונו של מקום ומקיימים את התורה, אין מתייראים מכל אלו, מהליקוי של המאורות. שנאמר, כה אמר השם, הוא אומר לעם ישראל, אל דרך הגויים אל תלמדו, אל תנסו למצוא חן בעיני אומות העולם, אל תסתכלו איך הם מתנהגים, ולהסתכל על זה כמו התנהגות נאורה, שאנחנו צריכים ללמוד מהם. עם ישראל זה עם השם, לא צריכים ללמוד מאומות העולם, לא צריכים להידמות לאומות העולם, לא צריך להיות אכפת לנו אם אומות העולם אומרים עלינו שאנחנו בסדר, ודווקא אנחנו מוצאים חן ביניהם. אנחנו צריכים למצוא חן רק בעיני הקדוש ברוך הוא, לא ללמוד מהם, מהכדורגל והכדורסל וכל החיים האלה על הכדורים. להיות אנשים של הקדוש ברוך הוא. ואז, ברגע שאנחנו לא לומדים מאומות העולם, אלא להפך, אנחנו אור לגויים, ולא קידוש השם כשישראל מנצחת בכדורגל. קידוש השם כשיהודי מניח תפילין. אז אומר הפסוק, ומאותות השמיים, אל תיחתו, אם אתם לא תלמדו מדרך הגויים, אין לכם מה לפחד מאותות השמיים, מכל מיני סימנים. אתה יודע מי צריך לפחד מהסימנים האלה? כי ייחתו, הגויים, הם יפחדו מהם מאותם סימנים. הגויים יפחדו, הם ייחתו, ואין ישראל ייחתו. תנו רבנן, בשביל ארבעה דברים שעושים שלא כהוגן, החמה לוקה ונחלשת. אז רשי אומר שהוא לא מצא טעם, לא שמע טעם, למה בדיוק החמה לוקה על ארבעה דברים האלה. הדבר הראשון, על אב בית דין, תלמיד חכם, שמת, ולא נספד כהלכה, לא הספידו אותו מספיק, לא מספיק דיברו בכבודו. לכן החמה נחלשת, השמש נחלשת, מה זה קשור? מסביר המהרש"א, שהרי התלמיד חכם מאיר לעולם בתורתו, ואם לא מספיק מעריכים את זה, ולא מספיק מספידים אותו, אז החמה לוקה. דבר שני, ועל נערה מאורסה, נערה שכבר קיבלה קידושין והיא אשת איש, שצעקה בעיר, במקום שיש אנשים, שזה מנובל אחד בא לטמא אותה, והם מושיע לה. אומר המהרש"א, היה ברור כשמש הצעקה שלה, ואף על פי כן לא הושיעו אותה, לכן חמה לוקה. ועל אלה שחלילה חוטאים במשקף זכור, ועל שני אחים שנהרגו באותו יום, נהרגו יחד, שנשפך דמם כאחד, על זה החמה לוקה. ובשביל ארבעה דברים, הירח והכוכבים, המאורות לוקים. על איזה ארבעה דברים? על אלה שכותבים כתבי פלסטר, הכוונה שטרות מזויפים, או שכותבים איזשהו שטר בשם איזה מישהו, ואותו מישהו לא כתב את זה, וחותמים בשמו בשביל להטיל עליו דופי. על, זה סיבה אחת שהמאורות חלילה לוקים. דבר שני, ועל אלה שמעידי עדות שקר בחבריהם. דבר שלישי, אחד מהתקנות שתקנו בזמן שחסו לארץ, אני חושב שזה היה על ידי יהושע, כבר מביאה את זה במסכת בבא קמא, זה שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי בהמה דקה אוכלת בשדות חברים, בשדות אחרים, ואי אפשר לשמור עליה שלא תראה בשדות זרים. ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל שמחריבים את הארץ, עליהם המאורות לוקים. הדבר הרביעי והאחרון, ועל קוצצי אילנות טובות. הם משחיתים אילנות טובים, אילנות של פרי, כתוב, בל תשחית את עצה, עץ של פרי אסור להשחית אותו. אז אלה הם ארבעה דברים שבגללהם מאורות לוקים. ובשביל ארבעה דברים, נכסי בעלי בתים העשירים נמסרים למלכות. כאילו עושים, באים הוצאה לפועל או דברים כאלה. הדבר הראשון, על אלה שמלווים כסף לאחרים, ופרעו את החוב, והם לא מחזירים את השטר החוב, אלא משאים את השטרות הפרועים אצלהם, בשביל לפרוע פעם נוספת, לבוא אל הלווה פעם נוספת. הלווה שילם חזרת הכסף, את כל החוב, והמלווה לא יחזיר לו את השטר. מחר הוא מגיע אליו עוד פעם, תשלם לי את הכסף, שילמתי לך, הנה יש לי פה שטר, אתה אמרת לי שזה נאבד לך, ביקשתי ממך את השטר. הוא משאה את זה אצלו כדי לפרוע עוד פעם ועוד פעם. אז על זה הוא חושב שהוא גדול, גיבור, הוא יכול לעשוק את חברו, נכסיו חלילה, ימסרו למלכות. דבר שני, ועל מלווי בריבית לישראל, בעלי בתים שמלווים כסף ומבקשים שהוא יחזיר להם את סכום יותר גדול ממה שהם מלוו לו בריבית. דבר שלישי, ועל שהיה סיפק בידם למחות ולא מחו. כשבאדם עושה משהו לא בסדר ומהירים לו, אז לא תמיד הוא מתייחס למה שמהירים לו. אבל כשמגיע שיר נכבד ומהיר הערה, מתקן את מעשיו של האדם השני, הדברים שלו יותר נשמעים. יש בידו למחות, לכן הוא נטבע על זה שהוא לא מחה. ודבר רביעי, על שפוסקים בעלי בתים שמתנו כסף לעניים לצדקה ברבים ואינם נותנים. אז אומר המהרש"א, נכון שהם רוצים לתועלת, עושים מגבית. כמה כסף אתה מוכן להשתתף? אם אני אגיד אני לא מוכן להשתתף בכלל, אז אגיד הבן אדם ההוא, גם אני לא מוכן, וגם אני לא מוכן, וגם אני לא מוכן. אבל ברגע שאנשים נותנים כסף, אז כולם מוכנים להצטרף. אומרים שפעם רוטשילד הגיע לבית כנסת ביחד עם איזה שותף עשיר גוי, ביום הכיפורים. הגיע הגבה, התחיל למכור עליות, מפטיר יונה, 100,000, 200,000, 300,000, עשירים, והנה שומעים את הגוי, אומר, אני רוצה לקנות מפטיר יונה, 800,000. שואלים אותם, מה אתה נותן 800,000? אתה יודע בכלל מה זה מפטיר יונה? אז אומר להם, מה זה מפטיר יונה? אני באמת לא יודע. דבר אחד אני יודע, אם רוטשילד מוכן לשים על זה 400,000, זה ודאי שווה לו פחות מ-800,000. אז אני מוכן לתת 800,000. בקיצור, ברגע שמעלים את הסכומים, נותנים עוד ועוד ועוד, אז אנשים מוכנים להשתתף. אבל זה לא תירוץ. לא לשקר. אם האדם לא מעוניין לתת, שלא יתחייב. כל ארבעת הדברים האלה, כמובן שייכים דווקא בעשירים, שעל זה, אם הם עוברים על הדברים האלה, הנכסים שלהם הולכים למלכות. אמר רב, בשביל ארבעה דברים הבאים, נכסי בעלי בתים, פשוט הם מפסידים את הכסף. יוצאים לטמיון. איזה ארבעה דברים? על כובשי שכר שכיר, הם מעסיקים פועל, וצריכים לשלם לו, הם דוחים אותו עוד פעם ועוד פעם, ועל עושקי שכר שכיר, שהם לא משלמים לו בכלל לפועל, ועל שפורקים עול מעל צוואריהן, ונותנים על חבריהן, במקום שיקחו על עצמם את האחריות, את הדברים שהם מוטלים עליהם. מפילים את זה על אחרים. והדבר האחרון והחמור ביותר, על גסות הרוח, שמחמת העשירות שלהם הם מתגאים על אחרים. והעבירה הזאת, גסות הרוח, שקולה כנגד שאר העבירות כולם שמנינו פה, יותר מכל השלושה העבירות שמנינו. אבל בענבים, עליהם כתיב, והענבים ירשו ארץ, והתענגו על רוב שלום, העשירות שלהם תתקיים בידם, והם יוכלו גם להתענג על רוב השלום שיש להם. הדרן הלך פרק הישן, ועד כאן דף חפתת.